מסכת עבודה זרה דף עין דלת אומרת המשנה אלו אסורים ואוסרים בכל שהוא דהיינו המשנה כעת תביא כמה איסורים שלא רק שאסורים אלא אוסרים בכל שהוא דהיינו אם הם נתערבו עם היתר לא בטלים ב-60 ואפילו ב-1000 לא בטלים מה? יין נסך כגון יין שהתנסך לעבודה זרה ועבודת כוכבים, דהיינו פסל שהתערבב בכל מיני צורות אחרות שהם לא נעבדו לעבודה זרה. ואורות לבובין, כבר למדנו שאורות לבובין הגויים היו לוקחים בהמה, בעודה בחיים עושים חור כנגד הלב ומוציאים את ליבה לעבוד בו עבודה זרה. והאור הזה הוא אסור. ושור הנסכל, שור אם הרג אדם או שביצעו בו מעשה עבירה של רביעה צריך לסקול אותו ועגלה ערופה כאשר נמצא הרוג בסמוך לעיר ולא ידוע מי הרגו יוצאים זקני העיר ועורפים עגלה בשביל לחפר על מותו של הרוג וציפורי מצורה אדם שקיבל צרעת לאחר שנרפא מצרעתו צריך להביא את הציפורים האלה לקורבן ושיער נזיר, אדם שקיבל על עצמו נזירות, בזמן שהוא נזיר, אסור לו לגלח את שיער ראשו, וכאשר מסתיימת נזירותו, מגלח את שיער ראשו. ופטר חמור, שנולד ראשון לאמו, צריך לפדות אותו בשה, ואת השה לתת לכהן. ואם לא עשה את הפדיון הזה, הרי שצריך לערוף את החמור. ובשר וחלב, כי פשוטו בשר שהתבשל עם חלב. ושעיר המשתלח, אנחנו יודעים שביום הכיפורים היו שני שעירים, שעיר אחד להשם, מקריבים אותו קורבן להשם, ושעיר אחד לעזאזל. והשעיר לעזאזל ששילחו אותו למדבר, הוא נקרא שעיר המשתלח, והיו מדרדרים אותו מראש ההר. וחולין שנשחטו בעזרה, דהיינו, לא קודש, אלא חולין, ששחטו בעזרה, והרי אסור לשחוט חולין בעזרה. כל אלו, כל הרשימה הזאת, אסורים ואוסרים בכל שהוא, כמו שאמרנו, אם נתערבו, לא בטלים. שואלת הגמרא, תנא, מה ייקח חשיב? מדוע תנא נקט דווקא את האיסורים הללו שהם לא בטלים? היא דבר שבמניין כחשיב, התנא נקט דברים שיש להם חשיבות, כמו דבר שבמניין שנמכר לפי יחידות שהוא חשוב, אז ממילא מכיוון שהדברים האלה חשובים לכן הם לא בטלים. אז אם ככה ליתננה מחתיכות נבלה, וגם חתיכות נמכרות לפי חתיכה, חתיכה זה דבר שבמניין חשוב, אז גם לא בטלה. איסורי הנאה כחשיב, כל האיסורים הללו יש בהם איסורי הנאה, אז אם ככה ליתננה מחמץ בפסח, הרי חמץ בפסח אסור בהנאה, אז מדוע התנא לא נקט גם את האיסור הזה? אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אבא ואיתימא, רבי יצחק נפחא, היי תנא תרתי איתליה, התנא סובר שבשביל שלא יתבטל האיסור אפילו באלף, צריך שני תנאים. דבר ראשון, דבר שבמניין שיהיה חשוב, ודבר שני, שזה יהיה ואיסורי הנאה, שאסור לא רק באכילה, אלא גם בהנאה. מקשה הגמרא, וליתנה נמי, וליתנה גוזה פרח ורימוני בדן, זה דבר שבמניין ואיסורי הנאה, הרי אגוזים של מקום שנקרא פרח. או רימונים של מקום שנקרא בדן, שהם חשובים מאוד. ואם הם היו אורלה, הרי אנחנו יודעים שעץ בשלוש שנים הראשונות לנטייתו נחשב כאורלה ופירותיו אסורים, או זה היה כליים בקרם, זה דבר שבמניין יש לזה חשיבות, נמכר ביחידות. ואיסורי הנאה, וזה גם אסור בהנאה, אז למה התנא לא נקט את הרימוני פרח ורימוני בדן? מתרצת הגמרא, אוי 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 אוי, התנא לאטה, הרי שנינו את זה כבר במסכת אורלה. הראוי לאורלה, אורלה, הראוי לכלי הכרם, כלי הכרם, מה שראוי לאורלה, כגון רימוני בדן, זה שייך בו דין אורלה. אז אם ככה שנינו את זה במסכת אורלה. מסכת אורלה. שואלת הגמרא, וליתני כיכרות של בעל הבית לעניין חמץ בפסח. למה לא נקט כיכרות של בעל הבית? מה זה כיכרות של בעל הבית? יש כיכרות שנמכרים במאפייה, זה נקרא כיכרות של נחתום. אבל יש כיכרות שעושים בבית, והן כיכרות יותר גדולות. והרי שייך בהם גם דבר שבמניין, וגם איסורי הנאה לעניין חמץ בפסח. אז אם ככה, למה התנא לא נקט את זה? עונה הגמרא, מן שמע דאמר ל... מי אמר את העניין של כיכרות של בעל הבית? רבי עקיבא. התנא להתם, הרי רבי עקיבא שמה באורלה הזכיר את זה, רבי עקיבא מוסיף אף כיכרות של בעל הבית, ולכן התנא לא שנה כאן כיכרות של בעל הבית. למדנו במשנה, הרי אלו, שואלת הגמרא למיעוטי מאי, כאשר בא התנא ואומר, הרי אלו משמע דווקא אלו ולא אחרים, מה הוא בא למעט? עונה הגמרא, למיעוטי דבר שבמניין ולאו איסורי הנאה. אינמי למיעוטי איסורי הנאה ולא דבר שבמניין, בשביל שאני אומר שלא יתבטל אפילו באלף, צריך שני תנאים. תנאי ראשון שזה יהיה דבר שבמניין דהיינו חשוב, תנאי שני שזה יהיה דבר איסור שאסור בהנאה. כעת אנחנו מתחילים משנה חדשה. אומרת המשנה, יין נסך שנפל לבור. דהיינו, יש לי כאן בור עם יין כשר, ונפל לשם יין נסך. כולו אסור בהנאה, כל היין נאסר. אבל רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם אחר כולו לעובד כוכבים, חוץ מדמי יין נסך שבו. הרי, מה אסור כאן בהנאה יין נסך? אז אני אחשיב ככה. אם היין שהיה בבור היה שווה 500 שקלים, והיין נסך שנפל לתוכו שווה כמה 100 שקלים, אז ימכור לגוי את כל היין, חוץ מדמי היין נסך שבו, דהיינו ימכור רק ב-500. פירוש, הוא ימכור רק את היין המותר ולא את היין האסור, ואז הוא לא ייהנה מדמי יין נסך. אומרת הגמרא, אמרה, והלכה כרבן שמעון בן גמליאל. מתי דווקא חבית בחבית, אבל לא יין ביין, דהיינו, אם נפל יין נסך לתוך יין כשר, הרי שהוא מתערבב איתו ואוסר אותו, אז בכזה דבר אני לא יתיר למכור רק את החלק של היתר. מתי אני יתיר? דווקא בחבית בחבית, דהיינו, מתערבה חבית של יין נסך, ויש לי חביות של היתר. אז אני יכול לומר שימכור רק את החביות, את השווי של החביות של היתר. כך פשטו את הדברים. אבל כבר ראינו שרשי אומר, שמה הכוונה חבית בחבית? שיקח חבית אחת, תזרוק אותה לים, יאבד אותה, ואת שאר החביות הוא יכול ליהנות מהם. ושמואל אמר, אפילו יין ביין, גם במקרה שיתערבב יין נסך עם יין כשר, יכול למכור רק לפי שווי היין הכשר, ולא הכל נאסר. וכן אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, אפילו יין ביין. וכן אמר רב שמואל בר נתן, אמר רבי חנינה, אפילו יין ביין. וכן אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע, אפילו יין ביין, שגם במקרה כזה אפשר למכור את היין המותר. אמר רב נחמן, הלכה למעשה, יין נסך, דהיינו אם יש יין שיתנסך ממש לשם עבודה זרה, אם זה יין ביין, יתערבב יין ביין, אסור למכור את יין המותר, אם זה חבית בחבית מותר. מה שאין כן, אם זה סתם ינה, דהיינו יין שגוי נגע בו, אבל לא לשם עבודה זרה, הרי שאפילו יין ביין, גם אם יתערבב יין כזה עם יין מותר, הרי שבמקרה כזה יהיה מותר למכור את היין המותר חוץ מדמי היין של האיסור, אומר רש"י, וכן הלכה. אומרת המשנה, גת של אבן, גת זהו המקום ששם דורכים על הענבים ומכינים יין. אם ככה, גת של אבן, שזיפתה עובד כוכבים, היו שמים שם זפת. עכשיו, מה הבעיה? מכיוון שלזפת יש ריח חריף, היו נותנים שם מורחים על הזפת יין בשביל להפיג את הריח והחריפות של הזפת. אם ככה, עובד כוכבים זיפתה, מסתמה, הוא שם שם יין, ואם הוא שם שם יין, היין הזה אסור. מה הדין של הגת? אומרת המשנה, מנגבה והיא טהורה. מה הכוונה מנגבה? אנחנו נראה בגמרא שהכוונה עם אפר ומים. אבל אם זה גד של עץ, ומה? עץ צריך הרבה זפת, ואז ממילא הוא שם שם יותר יין. אז במקרה כזה רבי אומר ינגב, אבל חכמים אומרים יקלוף את הזפת, צריך להוציא את הזפת משם. ואם זה של חרס, גד של חרס, אף על פי שקילף את הזפת, הרי זו אסורה. למה? בגלל שחרס בולע הרבה מאוד. באב האמינא כעת אנחנו מבינים שהדין הזה של חרס הוא לכולי אלמה, והגמרא תרחיב בעניין. אומרת הגמרא, אמר רבא, דווקא זיפתה, דווקא במקרה שמה שהגוי זיפת את הגד, אז אני מצריך ניגוב. אבל דרך בה, אוי 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 אוי, מה גוי דרך על הענבים בתוך הגת? לא, שמה אני לא אצריך ניגוב, אלא רק הדחה, דהיינו מספיק לשטוף את הגת. שואלת הגמרא פשיטא, זיפתת לנו, כתוב בפירוש במשנה זיפתה, ואז אני מבין שאם דרך בה, הדין שונה. עונה הגמרא, מהו דתימה, הוא הדין אפילו דרך בה, באמת הדין יהיה שגם בדרך צריך ניגוב. והיידה קטנה זיפתה אוכה דמילתא קטנה, התנא, למה נקט לי זיפתה להשמיע לי את הדין שבדרך כלל שגוי מזפת הוא שם שם יין? כמה שמלן שלו שהדין של דרך בה שונה. איקא דאמרי הסבר אחר, אמר רבא, דווקא זיפתה אז צריך ניגוב, אבל דרך בה לא סגי לה בניגוב. מה? לא שייך ניגוב, למה? אלא צריך קילוף. למה? מכיוון שהגוי דורך הרי שהוא עושה את זה בכוח ונכנס יין בחריצים. אומרת הגמרא פשיטא, זיפתת לנו, כתוב בפירוש זיפתה, משמע שדרך הדין שונה. מהו דתימא, הוא הדין אפילו דרך בה שהדין ביניהם יהיה שווה. והיידה קטנה זיפתה אורחא דמילתא קטנה, התנא נקט רק את זיפתה להשמיע לי שבדרך כלל בזפת שמים יין, ולכן הדין ככה. כמה שמלן דווקא זיפתה צריך ניגוב, אבל דרך בה לא סגי לה בניגוב, לא יעזור אפילו ניגוב, אלא צריך קילוף. מביאה הגמרא מעשה, כי ההוא דעתא לקמא דרבי חייא, היה איזה אדם אחד שהגיע לפני רבי חייא. אמר לי, הב לי גברא דדחי לי מעצרת, תביא לי איזה תלמיד חכם אחד שיתהר ויכשיר את הגת שלי. אמר לי לרב, אומר רב חייא לרב, זיל בידי, לך איתו. וחזי דלא מצווחת עליי במדרשה. לך תכשיר לו את הגת, אבל תעשה טובה, תנהג שמה לעשות את זה בצורה הטובה ביותר להכשיר לו את הגת. למה? כי אם לא תכשיר את הגת בצורה טובה, הרי שהיין שלו ייפסל, ואז הוא יבוא ויצבח עליי, יכעס עליי. לכן תעשה את ההכשרה בצורה המיטבית. אז על הלכרב, חזיה דאבה שיעטפה, ראה שהגת הזאת חלקה מאוד. אמר רב, ודאי בניגוב סגילה, מספיק רק ניגוב. למה? מכיוון שהיא חלקה, בוודאי שהיא לא בלעה את היין האסור. בהדדקה זילבעת, רב היה שם הולך ובא ומסתכל, חזה פילה מיטוטה, פתאום הוא ראה מתחת לגעת איזה סדק ששם הצטבר יין נסך, וחזה דאבה מלא חמרה, מלא יין נסך. אמר, לא סגי לה בניגוב אלא בקילוף, לא יעזור ניגוב, חייב לקלף את כל הזפת. והיינו דאמר לחביבי, מי זה חביבי? רבי חייא, שהוא היה דודו ונקרא חביבי, חזי דלא מצווחת עליי במדרשה. זה היה כוונתו של רבי חייא, שתבדוק לעומק כדי שלא תצא תקלה והיין שלא יעשר והוא יצבח עליי בבית המדרש. תנו רבנן, הגת, כבר למדנו שהגת זה המקום שמכינים בו את היין, והמחץ זה כלי שמוציאים את היין מהבור לחבית, והמשפך של עובדי כוכבים, ומדובר שהם היו עשויים מחרס. רבי מתיר בניגוב, מספיק ניגוב, וחכמים אוסרים, לא יעזור ניגוב. הוא מודה רבי בקנקנים של עובד כוכבים, שהם אסורים. מה הכוונה שהם אסורים? שלא יעזור להם ניגוב. אומר רשי שאסורים עד שימלם ג' ימים מים, ומערן מעט לידיים וממלא מים, 24 שעות שופך, עוד פעמיים שופך, עוד פעמיים שופך. ומה הפרש בין זה לזה? למה בקנקנים החמירו יותר? עונה הגמרא, זה מכניסו בקיום. קנקנים משאירים שם את היין הרבה זמן, ולכן נספג היין בצורה חזקה. וזה מכניסו בקיום, ולכן בקנקנים החמירו יותר. ושל עץ ושל אבן ינגב, אם זה היה עשוי מעץ או אבן, מספיק ניגוב. ואם היו מזופפין, אסורין. אם היה שם זפת, הרי שאסור, אלא צריך לקלף את הזפת. שואלת הגמרא, איך אתה אומר ככה? ואתנן, גד של אבן שזיפתה או בין כוכבים מנגבה והיא תאורה. הרי ראינו במשנה שמספיק ניגוב, למה אתה אומר שצריך כילוף? עונה הגמרא, מתניתין דלא דרך בה, שלא דרך. לא עשה את פעולת הדריכה שסוחטים את הענבים. אבל בברייתא שצריך כילוף דדרך בה, מכיוון שזה בכוח אחרי שהיין נכנס בסדקים. אמר מור, מה ראינו בברייתא? גת והמחץ והמשפך של עובדי כוכבים, רבי מתיר בניגוב, וחכמים אוסרים, ככה ראינו מקודם. וקשה על זה מהמשנה שלנו, והאננתנן של חרס, אף על פי שכילף את הזפת, הרי זו אסורה. אז הנה רואים שכילוף לא עוזר. עונה הגמרא, אמרה והסייפה דמתניתין, אתן לרבנן. מה שראינו אצלנו במשנה זה לא לכולי אלמה, כמו שכאשר למדנו את המשנה חשבנו שזה לכולי אלמה. זה רק לפי שיטת רבנן, אבל הנה חינמי שלפי רבי, מענה בניגוב. דרש רבה, נעבה ארתחו. מה הכוונה? אם אתם רוצים להכשיר את הגת, תרתיחו מים רותחים ותשפחו על הגת. רבה כי אבא משדר גולפה להרפניה, כאשר היה שולח קדים ריקים למקום שנקרא הרפניה, סחיף להו אפומיו. מה הוא היה עושה? היה הופך את הקד על פיו וחתים להו הביצרה ומכניס אותם בתוך סק וקושר את הסק, שבעצם הקשר של הסק כלפי התחתית של הקד. למה? כסבר כל דבר שמכניסו לקיום, דהיינו מכיוון שבקדים מכניסים את היין להרבה זמן, אפילו לפי שעה גזרו ברבנן, אפילו לזמן מועט אסור להניח את זה ביד הגוי אם אין חותם בתוך חותם. שואלת הגמרא, במה מנגבה? ראינו כל הזמן שצריך לעשות ניגוב. מה זה הניגוב הזה? רב אמר במים. רב אמר בר חנה אמר באפר. שואלת הגמרא, רב אמר במים, במים ולא באפר? מה זה נקרא ניגוב? מספיק רק מים? ואותו דבר, רב אמר בר חנה אמר באפר, באפר ולא במים? מה, מספיק רק אפר? לא צריך גם מים? אלא אומרת הגמרא, רב אמר במים. הכוונה תתחיל במים, אבל ודאי גם צריך אפר. והוא הדין לאפר, ורבא בר בר חנה אמר לאפר, תתחיל עם אפר, והוא הדין למים, ומה? לא פליגה, הם לא נחלקו. הברטיבתא, הביבשתא, דהיינו. אם הגת רטובה, יש בה לחלוחית יין, אז קודם כל תיתן שם אפר, ותשפשף, ורק אחר כך תיתן מים. אבל אם הגת יבשה, אז קודם כל תיתן מים, ורק אחר כך אפר, שהאפר בעצם אפשר לשפשף אותו, והוא לא נופל, אלא נדבק. איתמר ברב משמי דרב אמרי, בבית המדרש של רב אמרו משמו של רב, תרתי תלת. מה הכוונה תרתי תלת? אומר לנו רשי, ברטיבתא תרתי, צריך לעשות שתי פעולות. דבר ראשון אפר, דבר שני מים. אבל אם הגת יבשה, סך כמה פעולות? שלוש פעולות. מים ואפר ומים. אבל שמואל אמר, תלת ארבע. מה הכוונה? אם זה ברטיבתא, צריך אפר, מים ואפר. דהיינו פעמיים צריך לעשות אפר, ואף על פי אומר רשי שחוזר ונותן מים, אבל המים האלה זה רק להעביר את הלכלוך, זה לא סדר של ההכשרה. מה שאין כן, אם הגת הזאת יבשה, צריך ארבע פעולות. מה? מים אפר, מים ואפר. ודהיינו יוצא שצריך פעמיים אפר, ואת המים בסוף הוא לא מחשיב, מכיוון שזה לא קשור לסדר ההכשרה, זה רק מבחינה של היגיינה וניקיון מוציאים את האפר. בסורה מתנו אחי, כמו שלמדנו בפומפדיטה, מתנו ברב אמרי משמד דרב תלת דלד, דהיינו שלוש ארבע, ושמואל אמר ארבע חמש. לכאורה הם מוסיפים כאן עוד שלב בפעולת ההכשרה, אבל אומרת הגמרא ולא פליגה, הם לא מוסיפים עוד שלב. מור כחשיב מאיה בתראה, לפי פומפדיטה הם מחשיבים את המים שמקודם אמרנו שלפי סורה לא מחשיבים, ולכן בעצם כביכול נוצר שזה עוד פעולה. ומור לא ככה חשיב, מיה בתריה בסורה, לא החשיבו את המים שעושים בסוף כדי לנקות את האפר, ולכן יצא להם מספר מועט יותר של פעולות בניגוב. ועד כאן דף ע' ד' במסכת עבודה זרה.